טוב, רבותיי, אנחנו עוברים לפרק ו' סעיף ז', בבקשה. יש ספרים? בשביל להבין את הסעיף הזה אנחנו צריכים להגיד איזשהו דבר תורה שנוגע למעשה בריאת העצים במעשה בראשית. כתוב במעשה בראשית, בהתחלה כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא עץ פרי, ואחר כך שהוא ציווה שיהיה עץ פרי, ואחר כך במימוש של הציווי כתוב והאדמה עשתה עץ עושה פרי, לא עץ פרי אלא עץ עושה פרי. ורש"י במקום הוא מסביר מה ההבדל בין עץ פרי לעץ עושה פרי. הוא אומר בעצם היה ראוי לכתחילה שהעץ בעצמו היה פרי, אבל בגלל חטא האדם הראשון והאדמה כל המציאות החטאית שהייתה, אז במקום לעשות שהעץ יהיה עושה פרי, העץ עשה פרי. דהיינו שטעם העץ אינו כטעם הפרי. ככה מסביר רש"י במקום. המשל והנמשל הוא כאן, קודם כל מה זה עץ פרי? עץ פרי זה שאתה אוכל את הגזע שלו, את העלים שלו, את הענפים שלו, ואתה טועם טעם הפרסק. אם נאמר העץ הוא עץ הפרסק, אז במקום לאכול את הפרי אתה יכול גם לאכול את העץ, ואתה טועם טעם הפרסק. יש דבר כזה, מי שמכיר קנה סוכר, קנה סוכר, אז אתה אוכל את הקנה ואתה מרגיש את המתיקות של הסוכר בקנה עצמו. אבל ככה זה היה צריך להיות כל דבר בעולם. היית רוצה רואה עץ הפרסק, אתה ניגש לענף, לוקח ענף, תואם אותו, טעם הפרסק. אבל החטא גרם לכך שבמקום שתטעם את טעם הפרי בעץ, אתה נותן ביס לענף, אתה שובר את השיניים. לא תואם לו טעם ושום דבר. זה המשל כמובן. מהו הנמשל לדבר הזה? הנמשל הוא לגבי המציאות שאנחנו חיים בה. האדם בדרך כלל חי במציאות שהוא עובד קשה, והוא מה מקבל בסוף העבודה? מה הוא מקבל? שכר. זאת אומרת, הפרי של העבודה זה השכר שהוא מקבל, הכסף שהוא מקבל על העבודה. העבודה עצמה היא עבודה קשה לפעמים, ואדם אפילו לפעמים סובל ולא נוח לו בעבודה, אבל מה? הוא אומר, בגלל השכר אני מוכן לעבוד. אז אצלו, האדם כזה שאצלו העבודה היא מרה וקשה אבל המשכורת היא מתוקה, אז המשכורת זה הפרי והעבודה היא, אנחנו אומרים, היא מרירה, היא קשה, כמו גזע של העץ. המשל, העבודה זה אמצעי, המשכורת זה מטרה. הכל עוד בחיים, החיים, יש להבדיל בחיים בין האמצעים שאדם משתמש בהם למטרה של החיים. מטרה היא שיהיו חיים מתוקים. אדם יקבל את פריו, את משכורתו, את מה שהוא רוצה. אבל לכתחילה היה צריך להיות גם שהעבודה תהיה מתוקה. גם האמצעים יהיו מתוקים. לא רק המשכורת תהיה מתוקה, אלא גם האמצעים. זאת אומרת שכל רגע ורגע בחייך יהיה מתוק. יהיה כטעם הפרי. שטעם העץ יהיה כטעם הפרי. ולכתחילה. אני הייתי בשעתו בקיבוץ, קראו משמר השרון. הקיבוץ הזה היה שר לתנועה, קראו לה גורדוניה. הגורדוניה, למה קראו לה לתנועה הזאת גורדוניה? כי מי שהתנועה הזאת דגלה בו, קראו לו גורדון. והוא, הגורדון הזה, יסד את דת שקראו לו דת העבודה, קראו לזה. מה זה דת העבודה? הוא חי בדגניה, הגורדון הזה, שהוא היה אדם כנראה רוחני מאוד, בשעה רוח גדול. והוא ראה בעבודה ערך. הוא ראה בעצם העובדה שאדם עובד, הוא בעיקר עובד את הקרקע, הוא ראה בזה ערך מקודש. להתענג על העבודה. מישהו פעם עבד כאן בחקלאות? הרים את היד. מישהו עבד פעם בתוריה אולי? אז תראו לעצמכם, אתה עובד בתוריה, קשה מאוד, בחום של עמק הירדן. מבסוט, חלס, בום, בום. רואה בעבודה מתיקות, רואה בעבודה ערך. זה היה השקפת עולם, זה היה אידיאולוגיה שלמה. ובקיבוץ אצלנו, את מי העריכו? אז אני לא יודע, היום אני לא רוצה את זה, אבל אז היה מישהו איש עבודה, זה היה האדם היותר מעורך. מי שהיה יוצא כל בוקר לעבודה ועמל ובשירה וריקודים דת העבודה, גורדון. הוא, רק נתן כדוגמה, טעם העץ כטעם הפרי. טעם האמצעי, זה העבודה זה אמצעי. הוא טעם בזה את הרוח, את האידיאולוגיה. וכמו שהיום אומרים בלשון שלנו, יש לי סיפוק בעבודה. אני עובד במקום שיש לי סיפוק בעבודה. אז אתה טועם בעבודה את המתיקות כבר שלה. במובן הדברים. הבא החטא, אני תקף את הענך הזה, בא החטא וגרם לכך שאדם כאילו החיים שלו בדיעבד כזה. אין לי ברירה, אני מוכרח לעבוד. אין לי ברירה, אני מוכרח להיות עבד. עבד של איזה בעל בית או איזה עבודה משעממת או איזה משהו, אין לך סיפוק בעבודה, אבל יש לך ברירה? אין לך ברירה. וככה האנושות, לא, זה לא רק אדם פרטי, האנושות כולה בעצם, כאילו אומרת, אנחנו עכשיו סובלים מרורות. פעם נקטוף את הפירות. פעם, אם זה כסף, כזה, אם זה דברים רוחניים וכו'. זה מובן. מה רצית לשאול?
גם היום זה ככה.
ודאי.
זה גם היום ככה.
לא, זה בדיוק מה שהרב הוא מלמד.
זה ככה. לעבוד, במיוחד
לאדמה. אני אומר, ודאי, יש אנשים שהם התעלו, כמו הגורדון הזה, במדרגה כזאת שהם רואים בעבודה ערך. הייתה פעם מפלגה שקראו לה מפלגת העבודה. זה על שם ה... לא יודע לשמוע, אבל רואים ערך בעבודה. אני אומר את זה במרכאות כפולות. ודאי שהעבודה היא ערך. בעבודה האדם צריך להיות שמח כשהוא עובד. אבל זה, ככה זה צריך להיות, אבל אין גם נפילות, לפעמים האדם ההפך. העבודה בשבילו זה קשה מאוד. הוא לא תואם את טעם הפרי בעבודה, נאמר, הוא לא תואם את הפרי. בוא נראה את זה בתוכו. מתחילת הבריאה, ראו היה טעם העץ להיות גם הוא כטעם פריו. כמו שאמרנו, שאדם צריך להיות לו סיפוק בעבודה, להיות שמח בעבודה. להרגיש את המתיקות בעבודה בדיוק כמו שהוא מקבל את השכר על העבודה. להרגיש את המתיקות. כל האמצעים המחזיקים איזה מגמה רוחנית גבוהה כללית ראויים היו להיות מוחשיים בחוש נשמתי באותו הגובה והנועם שעצם המגמה מורגשת בו כשאנו מציירים אותה. לדוגמה, אדם מניח תפילין. אני מניח שיש כאן כמה דתיים, נכון? יש כאן כמה? אתם בעלי תשובה, סליחה. טוב, נניח שאדם מניח תפילין. אז הוא, כשהוא מניח תפילין, מה עוד צריך להרגיש באותו רגע?
עונג.
עונג! איי, 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 ביי, 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 ביי. איזה שמחה, איזה עונג. איזה התעלות, איזה הוא, מישהו רגיש את זה פעם? מי? הנה, תראו איזה צדיק, היו כבר במדרגה הכי גבוהה. אבל יש גם כאלה שלא הרגישו את זה, מה לעשות? אז הוא אומר, לכתחילה, לכתחילה אדם עושה מצווה שכל עניינה להידבק בקדוש ברוך הוא. אז הדבקות הזאת צריכה להיות מורגשת בנשמה בזמן שהוא עושה את המצווה. אבל המציאות היא לא כזאת. המציאות שאנשים עושים מצוות והם לא מרגישים את המתיקות ואת הנועם ואת האור ואת השפע ואת כל הדברים האלה. לא מרגישים. בוא נראה. ולמה? אבל טבע הארץ, הארציות, התנודדות החיים, יש טרדות בחיים. אין אדם בלי טרדה. אם זה פרנסה, אם זה משפחה, אם זה בריאות, אם זה, אם זה, אם זה, אם זה, אם זה. כל אחד עם הטרדות שלו. ולאות הרוחניות, עייפות רוחנית, שהיא נסגרת במסגר הגופניות, וכל זה בתוך כל המצב הגופני שהאדם נמצא בו, שרואים בו, חומרים, גרם שרק טעמו של הפרי, של המגמה האחרונה, האידיאל הראשי, מורגש הוא בנועמו והדרו. רק, כך אומרים, בשבת אנחנו אומרים, אין עולם הבא כזה. רק תאמו ראו כי טוב השם, איזה טעימה, משהו רחוק. אבל העצים, שהם האמצעים בעצם, כמו המצוות והמעשים הטובים וכל הדברים האלה, אבל העצים הנושאים עליהם את הפרי, אותם אמצעים, אותם מעשים, עם כל נחוצותם לגידול הפרי, כי בלי עצים אין פרי. בלי לקיים מצוות, איך תגיע לאותו עונג, לאותה התעלות, לאותה... אתה מבין, בלי המעשים אי אפשר. אבל המעשים בעצמם, אתה לא מרגיש את הנועם הזה בשעת שאתה עושה את המעשים. עם כל נחוצותם לגידול הפרי, נתעבו המעשים, נתגשמו, ואיבדו את טעמם, ובמקום שזה יהיה עץ פרי, זה רק עץ עושה פרי, והעץ עצמו, דהיינו האמצעים, הם קשים ומרים, ולפעמים גם שוברים לנו את השיניים. זה מובן הרעיון. מה התיקון לכל הדבר הזה? זהו חטא הארץ שבעבורו נתקללה, כשנתקלל גם האדם בחטאו, דהיינו חטאה שהוציאה עץ עושה פרי ולא עץ פרי. וכשאדם חטא, מכיוון שהאדם והארץ וכל ההוויה כולה זה עניין אחד, מה עוד שהאדם הוא היצור המרכזי בתוך הבריאה, וכל פגם אומר סופו לתיקון. זה כמו איך אומרים רב נחמן מברסלב, מה הוא אומר? אם יש קלקול, אם אתה מאמין בקלקול, תאמין שמה? שאפשר לתקן.
אתה יכול
לקלקל, אתה יכול לתקן. כל פגם סופו לתיקון. כן, בבקשה.
על פי המשל הזה אנחנו אומרים להבין שיש עניין, שהמטרה היא בעצם לטעון גם שעד המעשה הזו, זאת אומרת,
כן, המטרה היא
הרמה הזו של השכר גם שעד המעשה,
מטרה שיהיה לך סיפוק בעבודה.
זה אפשרי כאילו, כי הוא אומר,
כן, כן.
אין מצב שהיצר אותם של פרי.
לא, יש, יש, אפשר, גם ברמה הפרטית, כמו היהודי הזה, שהוא אומר לו, אני כבר שמח במצוות, יש ביטוי כזה, שמח במצוות, זה רמה מאוד גבוהה, שאדם עושה מצווה, הוא שמח במצווה. לא עושה את זה מצוות אנשים מלומדה, מחוסר ברירה או סתם ככה. אלא הוא שמח בעשיית המצווה.
זה נראה פשוט
בגלל החטא
של האדם,
כן, כן, אבל אפשר, זה מה שהרב אומר, אפשר לצאת מהחטא הזה גם ברמה הפרטית, כל אדם ואדם, וגם ברמה העולמית, האנושות כולה, העולם כולו יחזור בסופו של דבר למצב הבראשיתי לפני החטא, גם של האדם וגם של האדמה, כן, לשני הדברים. אתן רק דוגמה להמחיש לכם. בצבא, בצבא יש מה שנקרא שני סוגי חיילים. יש מה שנקרא מורעל על הצבא. אתם שמעתם פעם ביטוי כזה? מה זה מורעל על הצבא? מבסוט, חלס, ריצות, אימונים, פא פא פא. הוא אוהב את הצבא. יש תופעה כזאת. יש כזה, שהוא אצלו, וואי וואי וואי. רק אומרים לו את המילה צבא, הוא כבר מקבל חידודים חידודים. יכול לקרוא דבר כזה? אני מקצין קצת את העניין. זה שהוא אוהב את הצבא, במקום להגיד אוהב, אומרים מורל, אוהב את הצבא, בשבילו, כל דבר בשמחה. עושים מטווח, מבסוט, רצים, מבסוט, נלחמים, מבסוט, נכנסים לעזה, מבסוט, נכנסים לקסבה, מבסוט. הוא שמח בכל דבר ודבר. ולעומת זה יש אנשים שקשה להם כל דבר מדבר, כל צעד קשה להם, אותו דבר החיים. יש אדם שבכל דבר שהוא עושה בחיים הוא שמח במצוות, שמח בעבודת השם, כל דבר הוא תואם את המתיקות של אור השם בכל מעשה שהוא עושה. כל דרכיך דאהו, הוא במציאות של כל דרכיך דאהו. זה מצב אידיאלי. אבל ויש מצב שלא אידיאלי, שאדם חי בדיעבד כזה, כל הזמן הוא לא מעצור, אילו יכולתי, אילו יכולתי, אילו יכולתי, אילו יכולתי. ואין לו ברירה, הוא עושה דבר שהוא לא היה רוצה לעשות. אז הוא מתוסכל כל הזמן, גם שהוא עובד. וכל דבר שהוא עובד, עושה, הוא חושב על הדבר השני. הוא לא מרוכז בדברים האלה. זה מובן הדבר. אז זה נקרא טעם העץ כטעם הפרי, הראשון. השני הוא טעם עץ עושה פרי. העץ עצמו הוא לא מתוק נאמר. זה, הרעיון הזה מובן. אבל יש לכל דבר תיקון. בוא נראה את התיקון. כל פגם סופו לתיקון. ועל כן מובטחים אנו בבירור שיבואו ימים שתשוב הבריאה לקדמותה, כמו שאמרנו. לפני החטא. דהיינו, טעם העץ יהיה כטעם הפרי. אדם יצא לעבודתו בבוקר בשמחה, יקום לעבודה בתפילה בבוקר במה? בשמחה. ילמד תורה בשמחה, יתחתן במה? בשמחה. כל דבר יעשה במה? בשמחה. מה יהיה? זה ימות המשיח. ימות המשיח, אומרים משיח, המשיח זה אותיות שמחה. תהיה שמחה גדולה בעולם. והעצבות תיעלם, זה לפני החטא. שיבואו ימים שתשוב הבריאה לקדמותה, וטעם העץ יהיה כטעם הפרי. כי תשוב הארץ מחטא, ואורחות החיים המעשיים לא יהיו גורמים לחוץ מלשון חציצה, הבדלה, כמו היום שאדם עושה מעשה וזה גורם לו אסתר אור, אסתר פנים, כן. אדרבה, בעד הנועם של האור האידיאלי, הנתמר בדרכו על ידי אמצעים הגונים, מחזיקים אותו ומציעים אותו מן הכוח אל הפועל. אדרבה, כל מעשה שאדם יעשה, אם זה מעשים של מצוות, מעשים טובים, עבודה, כל דבר שיעשה, הוא איתם את הטעם הנעים הזה, המתוק הזה, של אור השם, בכל דבר ודבר. כן, בבקשה.
אני, מה שאני אמרתי, זה לבן אדם בעצם, מה הוא צריך לנקות, זאת אומרת, אם נגיד אני לא טוב להיות בעבודה, או לא טוב להיות כשאני לא טוב לזה, אז אני צריך לעשות בעצמי שינוי תפיסתי בשביל לרצות לאהוב את מה שאני עושה, או שאני צריך להחליף את הסביבה, זאת אומרת, להחליף את המקום עבודה.
זה כבר עניין ספציפי, זה דבר נקודתי, תלוי באישיות שלך. יש אדם שהוא בכל מקום, בכל מצב תזרוק אותו, הוא תמיד יש בו אמונה ושמחה, יש אדם שהוא צריך להחליף מקום כמו שאומרים, שהוא צריך להחליף מקום. אז לכן זה לא דבר כללי. רוב בני האדם הם לא במדרגה הזאת של טעם העץ כטעם הפרי. רוב אנשים חיים בעולם מתוסכלים, מה שנקרא, בעבודה, בזה. אז הם צריכים להתחזק. כשאדם מתחזק באמונה, באמת, במדרגה מאוד גבוהה, זה כמו דוד המלך, שהיה לו צרות צורות, לפני המלוכה, בתוך המלוכה, אבל תמיד, שיביתי השם מנגדי, תמיד, בכל מצב. כן? אז הוא, בכל דבר, גם כשיש לו קושי, הוא רואה בזה השגחה אלוקית, הוא רואה בזה דבר טוב. אז למשל, אם אתה במדרגה כזאת ששיביתי השם נגדי תמיד, אז אם אתה עבדת פעם באיזה מקום, היה לך מנהל עבודה טוב?
זה תלוי
כזה
גם
בקשר
שלך שנבנה.
אה?
זה קשור גם בקשר שנבנה, אבל בהתחלה זה קצת קשה. אחרי זה קצת משתפק.
זה נכון, אבל נניח שאתה עובד במקום שקשה לך. ואתה מקבל את זה באהבה, יכול לקרות דבר כזה? אתה נשוי כבר? עוד לא נשוי? לא. נראה לי כבר די גדול. בעזרת השם תתחתן. א' ב' בחיי נישואים, מה זה? איך אתה יודע?
אתה יודע,
בחיי נישואים
הרבה שנים, אני רואה את זה, אני יודע.
אתה רואה, הוא יודע. יש קושי, בחיי נישואים יש קושי, אבל זה לא גן עדן. ואתה צריך לשמוח בכל קושי, להיות מבסוט בכל דבר קשה. אשתך צועקת עליך, מה אתה צריך לעשות? תודה רבה, יישר כוח, עונג. למה שיביתי השם מנגדי? תמיד, אני רואה לפני תמיד את רצון השם בכל דבר, אני לא בעצבות ולא בכעס ולא ב... אתה רואה את השגחת השם, את יד השם בכל דבר ודבר. אז אתה עובד קשה לך ואתה רואה בזה השגחת השם. יש לך במשפחה איזה קושי, אתה רואה בזה השגחת השם. יש לך איזה בעיה בריאותית, אתה רואה בזה השגחת השם. בכל מצב, בכל מקום, אתה רואה, זה המדרגה שאליה צריכים לשאוף, כן. אבל באיזה מדרגה כל אחד מאיתנו זה משתנה, פעם יותר, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך, אתה מבין? קשה לי, ואי אפשר לתת תשובה ספציפית לכל אחד ואחד, אם לא מכירים את הבעיה. ואם הוא באמת, אין לו כוחות להתמודד עם קשיים, מחליף מקום, מחליף מזל.